שלום רב למאזינים היקרים, אוהבי התורה ומאזיניה. בשבת הקרובה אנו זוכים לפתוח ספר חדש, ספר הדרכים של ישראל במשך 40 שנה במדבר. בתחילת הספר נקבעת ההתארגנות לקראת המסע. מסע של עם שלם שמונה מיליוני נפשות מחייב קביעת סדרים בצורת המסע, אותו מסע שעדיין לא ידוע מה יהיו הנתיבים שיעברו בהם, מהם הקשיים והמכשולים שעלולים להיות שם. תוכנית המסע חייבת להביא בחשבון אפשרויות שונות, גם כאלה שידרשו מאמץ מיוחד לשמור על אחדות העם שלא תיפגע, בגלל מתחים העלולים להתעורר, בגלל ראיות שונות על הדרך לטיפול המתאים לאותם מצבים מסובכים. על כן חשוב לקבוע כללים אחדים שיעזרו לשמור על הכוחות הפנימיים, וכן קביעת יעודים שונים בתכנון הכללי לכוחות השונים. מי הוא זה שתפקידו לפרוץ דרכים חדשות, להתגבר על המכשולים בדרך? מי יבנה את מקום החנייה בדרך שתוכל להתאים לכולם להתמקם בה בצורה טובה, לשם אגירת כוחות לקראת המסעות החדשים? מי יקבע כמאסף שתפקידו לאסוף את הנחשלים להשיבם אל תוך המחנה? מעניין שבאחד המדרשים שנכתבו על פרשה זו נאמרו דברים שנראים כרחוקים מכל תוכן הפרשה. חכמי ישראל מתקופת הארי הקדוש סידרו סדר קריאת פסוקים מן התנ"ך ומשניות ודברי חז"ל בנגלה ובנסתר, הראויים לאמר בכל יום ויום סביב פרשת השבוע. סדר זה נקרא חוק לישראל, הוא מסודר לפני כמה מאות שנים. לפרשתנו, פרשת במדבר, מופיעים כאילו ברוח הקודש דברים על השמחה הראויה לישראל, כשנקבע שם כי אין לשמוח אלא בזמן שנמצאים בירושלים. מי ידע אז כי מדי שנה בשנה, בשבוע שקוראים בו את פרשת במדבר, יחול יום ירושלים, היום שבו חזרנו לירושלים לפני 52 שנה. מה הקשר בין השמחה הראויה לירושלים עם המסע במדבר? בהכנת המסע היו שלושה שלבים שונים. בשלב הראשון היה צורך לקבוע את מניין הגברים לכל שבט ושבט, כשהמניין נעשה על ידי משה רבנו, אהרון הכהן, ונשיא מיוחד שמונה לתפקידו בדבר השם, כראוי להנהיג את שבטו. כך התחזק הגיבוש הפנימי בכל שבט שלמד להכיר את כל המשפחות השייכות אליו ואת הנשיא המיוחד לו. בשעות משבר העלולות לבוא, יהיו כל בני השבט תומכים ומסייעים זה לזה. לא יהיו בודדים שאין להם דואג ומבקש. כך היה גם בדורות שלפנינו, בשנות הקמת היישוב בארץ, כאשר רבו מאוד הקשיים בארץ. השלטון העות'מאני או האנגלי העוין, כנופיות הערבים שהתענו ליישוב היהודי הצעיר, וקשיי הטבע. הביצות והשממה, חוסר הכלים והכוחות המתאימים לטפל בהם. באותו זמן קמו הקבוצות, הקיבוצים והמושבים השיתופיים, שהוקמו על ידי ארגונים חברתיים, שותפים לרעיון ולתוכניות הגשמה. וכך יכלו להקים את היישובים הראשונים במרחבי הארץ, אלה שהכינו את התשתית למדינה שבדרך. השלב השני בהכנת המסע במדבר היה בארגון השבטים למחנות ודגלים. כל דגל מחנה כלל שלושה שבטים, שאחד מהם הוא נושא דגל המחנה, והוא הנותן את הצביון הראוי לאותו מחנה. דגל מחנה יהודה, אותו שבט שאנשיו נודעו בגבורתם, הם נועדו לפרוץ את הדרכים, ואחריהם יבוא כל עם ישראל. דגלי מחנה ראובן ודגל מחנה אפרים, שהצטיינו ביכולת עמידה על שלהם, הם המבססים את המחנה כולו במקום חנייתו המיועד. דגל מחנה דן המרובה באוכלוסיו נקבע כמאסף שבזכות אנשיו המרובים יוכל לטפל בכל הנחשלים בדרך ולהשיב את כל האבדות שנפלו בשעת מסע העם כולו. גם לשלב זה אפשר למצוא דמיון בשעת הקמת המדינה. אז נקבע מי ינהל את הקמת המדינה החדשה עם המוסדות הראויים לה, ובמיוחד מי יעמוד בהנהגת המערכה, המלחמה שנכפתה עלינו על ידי מדינות ערב שניסו ברוב כוח לעצור את הקמת המדינה ולהרוס את היישוב היהודי שקם בעמל רב. בזאת התכוונו למנוע את תהליך קיבוץ הגלויות ואת בניין העם מחדש, עמנו שנהרס במשך 2000 שנה. זכה אז בן גוריון, שנחן באומץ רב ובחושר מנהיגות ואחריות שאיננה נרתעת מאויבים גלויים ומאומות העולם שהתנגדו לתקומתנו, ומחולשת חלקים בעם שחסרו אומץ לב והכרת השעה הגדולה שנזדמנה לישראל. וחסד השם שאיר פניו לעמו אחרי שנים רבות של הסתר פנים, נראה היה כי יש צורך לעמוד באותה שעה בגבורה גדולה. וכאן בא השלב השלישי במרכז המחנות, שנקבע כי במרכז כל מחנות ישראל יהיה שבט לוי, נושאי המשכן ושומריו, אלה שמקיפים במקום פנימי יותר את משה רבנו ואהרון הכהן העובדים במשכן, במקדש, משה רבנו הנכנס לקודש הקודשים ומביא משם את דבר השם לעם. יש לדעת כי במסע הארוך של ישראל בעולם אי אפשר לעמוד ללא הכרת האמת הצרופה כי נושאי התורה הם הנמצאים בלב העם. בזכות מעמדם המרכזי חיה, פועלת ומתקיימת האומה כולה. כל אדם ישר יודע כי רק בזכות שמירת התורה והמצוות בהנהגת גדולי התורה הצליח עמנו לשרוד בים הלהבות שאימו לחלות אותו באכזריות שאין דומה לה. רק לימוד התורה נותן חוסן שאין דומה לו לעולם כולו. רק בכוח לימוד התורה ניתן לצלוח את נערות האיבה והשנאה של העולם כולו. אמת זו הייתה ידועה גם לבן גוריון בשעת הקמת המדינה, כאשר נתן זכויות מיוחדות ללומדי תורה, קבע את הכשרות בצהל, את חוקי הנישואים על ידי הרבנות, ובשעת המלחמה הקדיש את מרב הכוחות להגנתה של ירושלים. זוהי משמעות דברי חכמים כי בלי ירושלים אין שמחה. בלי ירושלים ומשמעות הקודש שהיא נותנת לישראל, אין לנו ולא יכול להיות לנו עתיד. אנו שבתחילת המדינה היינו רק בחלק של ירושלים, וללא חלקה המקודש שבמרכזו הר הבית והכותל המערבי, עמדנו בפני איומים חוזרים ונשנים להשמדת המדינה. חזרתנו לירושלים בשנת תשכ"ז היא זאת שהחזירה אותנו לחברון ולשילו, לבית אל ולשומרון, וממנה בזכותה של ירושלים חזר הביטחון לישראל ואיתו חזרה השמחה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. שמחה זו יש בה הכנה לשמחה גדולה עוד יותר שתהיה בשעת בניין המקדש שאנו מייחלים לבנייתו, ואנו מקווים שיבנה במהרה בימינו, ואליו יעלו כל ישראל 3 רגלים בשנה. שמחו את ירושלים וגילו בה, והיית אך שמח, שבת שלום, בשורות טובות, ישועות ונחמות, מקרוב ומרחוק, אמן כן יהי רצון.